בפרשת בו, הפסוק אומר, תשביטו שעור מבתיכם. הגמרא, מסכת פסחים, חפזן עמוד ב', רבי יהודה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה. חכמים אומרים, אף מפרר וזור אל הרוח או מטיל לים. תשביטו שעור מבתיכם, אומרת הגמרא, בכל דבר שאתה יכול להשביטו. הגאון, הרוגוצ'ובי, מבאר את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים כך. לדעת רבי יהודה, המצווה היא להשביט ולבאר את גוף ועצם החמץ. כך מסביר הרבי בשיחה, הגאון רוגוצ'וביר, לדעת רבי יהודה, אומר, המצווה להשביט ולבאר את גוף ועצם החמץ, כך שלא יקם עוד במציאות. שריפה. הדרך היחידה לכך היא באמצעות שריפת החמץ, ששאר הדרכים אינן מבארות החמץ החלוטין מן העולם. ואילו לדעת חכמים, המצווה היא להשביט ולאבד את צורת ותכונת החמץ, כך שלא ייקרא עוד בשם חמץ, לשם כך אין צור בשריפת החמץ, אלא ניתן להשתמש בדרכים אחרות, מפרר וזורל הרוח או מטיל לים, שלאחריהן החמץ מאבד את הגדרתו כחמץ. מאחר שאינו ראוי לשמש לאכילה או להנאה כלשהי. ביסודה של מחלוקת זו עומדת מחלוקת בדבר של טיבו וחומרתו של איסור החמץ. בעצם, עצם היסוד של המחלוקת זה החומרה, העניין של האיסור החמץ, לדעת רבי יהודה האיסור הוא חמור וחודרני כל כך עד שהוא מקיף את כל עצמיותו ומעותו של החמץ. לכן אין לו תקנה, אלא ביעור מוחלט, ואילו לדעת חכמים האיסור אינו מתייחס לעצם מהותו של החמץ, אלא רק בצורתו להגדרת החמץ שבו. ולכן די בסילוקה של צורה זו כדי לקיים את מצוות ההשבטה. קיימת דעה מקילה, עוד יותר, שזה דעתו של רבי יוסי הגלילי, שהחמץ מותר בהנאה ולא נאסר אלא באכילה. לדעה זו, איסור החמץ מתייחס רק לרובד החיצוני ביותר שבו, תכונתו של החמץ כמזון הראוי לאכילה, ולא לשאר התכונות המהוות את הגדרתו של החמץ, על אחת כמה וכמה לא לעצם מהותו של החמץ. אלא יותר, רבי יוסי הגלילי מדבר על הרובד החיצוני שבו. דהיינו שהחמץ הוא רק כמזון הראוי לאכילה. אז בזה זה נאסר, וזה המצוות השביטו שעור מבתיכם, אבל המושג של ההנאה זה לא נאסר. כך לדעת רבי יוסי הגלילי. יש לומר, מסביר הרבי, שמחלוקת זו תלויה במחלוקת נוספת, מצינו בדברי חז"ל, בעניין מכות מצרים. המחלוקת הזו היא בעצם, היא מאוד מאוד סמוכה, דומה, תלויה, בעניין של מחלוקת מכות מצרים, לדעת רבי יוסי הגלילי. מספרן של מכות מצרים היה 10, כפשוטם של כתובים. לדעת רבי אליעזר, כל אחת מכות מצרים כללה 4 מכות, כך שמספר הכולל של מכות מצרים היה 40 מכות. ואילו לדעת רבי עקיבא, כל אחת ממכות מצרים כללה 5 מכות, כך שהמספר הכולל היה 50 מכות. ובראשונים מבואר היסוד למחלוקת זו כך. ידוע שכל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. יסודות אלו עצמם בנויים מחומר החמישי, הוא נקרא חומר היולי, שהוא אבן הבניין הבסיסית של כל הדברים שבעולם. ובכך חלוקים רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר ורבי עקיבא. לדעת רבי יוסי הגלילי, טומאת מצרים הייתה טומאה חיצונית בלבד, שהשפיעה רק על הרובד החיצוני של החומר, ולא על ארבע יסודות שמהם הוא מורכב, החומר עצמו. ולכן כל אחת מעשר המכות הייתה מכה אחת בלבד, כדי להכות את טומאת מצרים ששלטה במבנה החיצוני של החומר. אז כמה מכות? 10 מכות. מה האיסור בתשביטו שעור בתיכם? אכילה, המזון ולא הנעם. זה דעת רבי יוסי הגלילי. דעת רבי אליעזר. טומאת מצרים הייתה טומאה פנימית ועמוקה יותר, שחדרה גם בארבע יסודות של החומר, אך לא בעצם מהותו. החומר היולי שבו, כן, לא חדר בעצם. אבל הארבע יסודות כן, לכן הורכבה כל אחת מ-10 מכות מארבע כנגד ארבעת היסודות שמהם מורכב החומר. ואילו לדעת רבי עקיבא, טומאת מצרים הייתה עמוקה כל כך, עד שהקיפה גם את עצם מהותו של החומר. החומר היו לחוץ מארבע ההרכב של החומר עצמו, זה אותם אש, רוח, מים ואפר. לכן כללה, דעת רבי עקיבא, כל אחת מ-10 מכות, 5 מכות, 4 כנגד 4 יסודות, ומכה לוספת כנגד החומר היולי בעצם. מחלוקת זו נובעת מאחד, מהמחלוקת בדבר איסור החמץ. בעצם החמץ זה התולדה של טומאת מצרים. דעת רבי יוסי הגלילי שהחמץ מותר בהנאה, היא בהתאם לשיטתו שלו, שטומאת מצרים חדרה רק ברובד החיצוני של החומר, ולכן גם איסור החמץ מתייחס רק לרובד החיצוני ביותר שבו, שהחיצוני ביותר בחמץ זה עניין של איסור האכילה. האכילה, המזון. דעת חכמים, שהחמץ אומנם אסור בענה, אך אין צורך לבערו לחלוטין, די בעיבוד צורתו ותכונותיו, היא בהתאם לשיטת רבי אליעזר, תומת מצרים, תומת המצרים חדרה לעומקו של החומר ארבע יסודות, אך לא לעצם מהותו לחומר היולי. ואילו לדעת רבי יהודה, אומר הרבי, שהדרך היחידה להשבתת החמץ היא על ידי שריפתו ביורו המוחלט, היא בהתאם לשיטת רבי עקיבא, שתומעת מצרים חדרה לעצם מהותו של החומר חומר היולי, ולכן אין ברירה אלא להשמיד ולבאר את החמץ לחלוטין. כך מסביר הרבי, וזה גם בבני האדם. אחד שורפו, אחד מפררו, זורו לרוח או למים עצמם. המושג הזה בבני האדם, כל אחד לפי הפעולה שחדר אצלו תומת מצרים, ענייני חלילה חלילה התומעות, אז כך הוא צריך להפריד מעליו. אז יש אדם צריך לחלות לגמרי, שלא ייזכר עוד מושג של חמץ, תומה. יש אדם שיש לו תומה ותארה כמו הכהן, שכן מתאמה בזריקת אפר הפרה, אבל התאמה מתאר באותה שעה. אז הוא לא צריך להסיר ולהשליך מעליו את כל הענייני תומה, כמו שזה חלק עם מנגנון התארה אצל הכהן. אז אצלו זה יהיה רק בארבע יסודות, בלי חומר היו לי, דהיינו חיצוני יותר, אפשר לפורר, אפשר לזרוע אותו, דהיינו ברוח, או במים, אבל לא משתקח שם חמץ, הוא רק נאבד מהמושג של האכילה שבו, הנאה שבו, הוא כן נמצא בעולם, אבל הוא לא לגמרי נאבד. וכן, הכהן צריך את המושג הזה שהוא בא לתאר את התמימת, הוא בעצמו נטמע, זה חלק מתהליך התארה בעצם. ויש המושג של איסור המזון האכילה, אבל היתר ההנאה לרבי יוסי הגלילי. בעצם הוא אומר על כל מכה, מכה היא רק מכה אחת, 10 מכות. יש יכולות של צדיקים מאוד גדולים, שאצלהם הטומאה כלל וכלל לא נוגעת ולא נכללת, כמו אותם טמאים לנפש אדם, שבעצם הם נטמאו, מנדי אמר לארונו של מת, ארונו של יוסף שם. ואז באו למשה רבנו, למה ניגרה, למה נהיה אנחנו פחות מאלה שזכו לקורבן הפסח, אכילת כזית? אז עם אלה נפתח להם שער וצוער פסח שני, בתת וב באייר, אחר ניסן. אז אצלהם המושג היה אמנם של תומה, אבל התומה הזו פתחה להם דרך ויום טוב חדש. ממילא המושג הזה זה כמו איסור האכילה, אבל לא איסור ההנאה. כן, היה פה מין הנאה מהתומה שנתקרבו לאותו ארונו של יוסף. אלו אותם שטמיעים לנפש אדם, ולא נגרע מהם כלום. ועוד יותר מזה, הוסיף יום טוב חדש ומחודש. אבל התומה היא תומה. הם נקראים תמיעים נפש אדם. כן, כמו איסור האכילה של החמץ. רבי יוסי הגלילי אוסר, איסור האכילה. שעור, אותו חמץ, תשביטו מבתיכם. אז, אבל איך שלא יהיה, הם כן היו זרוקים לתומה הזו, כן זרוקים להנעת החמץ, על מנת שיפתח עוד יום חדש ומחודש לנשמות ישראל, שלא יאכלו ויתרחה להם הדרך לעשות את הפסח ראשון, יהיה להם פסח שני. אותם צדיקים, הכוח שלהם לעלות גם את אלה שלא היו יכולים, לא היו ראויים, לא היו מתוקנים, גם אותם לתקן ביכולת ההנאה של החמץ, ולא ורק האיסור בעצם של האכילה, דיינו השם טומאה מצוי, אבל על ידי זה הם מתקנים ומוסיפים כהנה וכהנה. כך הדברים, הקדמנו, דיברנו מליקוטי שיחות לרבי, והוספנו עוד דברים לחדד. שלום וברכה.